אנחנו בחלק האחרון של המאמר, שמאלו תחת לראשי. נעשה סיכום מהיר, למדנו שיהודי צריך לעורר בעיניו השכליות ראייה שהעיקר זה הרוחניות, העיקר זה האלוקות, וכל השאר זה נקרא כמו מוות. כשאדם מעורר את זה על ידי התבוננות ארוכה, הוא גם הסביר לנו את מעלת היהודי לעומת המלאכים, שיהודי יכול מתוך החושך שנמצא אצלו, מתוך הגוף שמפריע ולמרות זאת הוא מתגבר, כמה זה אמור לעורר אותו, שהקדוש ברוך הוא יאיר לו, שבאמת הוא יוכל לראות את העניינים בצורה נכונה. הוא הסביר שזה מה שכתוב בקריאת שמע, בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל לבבך זה הולך על עבודת התפילה מלמטה למעלה, שיהודי מתעורר כדי שהלב שלו יתמלא ברגש הנכון לאהבת השם. בכל נפשך הוא אמר זה עניין של תורה. זה מלמעלה למטה, שיתמלא וכל כוחות הנפש במחשבה, דיבור ומעשה, רצון השם. עכשיו בסיום המאמר אנחנו נסביר מה זה בכל מודך, ועל פי זה גם יסביר מה זה השמאלו תחת לראשי, שמביא את הוימינו תחבקני. הוא אומר ככה, בכל מודך, מה הכוונה שאומרים בקריאת שמה בכל מודך? הוא עניין התשובה. זה שהיהודי חוזר בתשובה, חוזר בתשובה ובורח מהשלילה באופן מוחלט, זה נקרא בכל מאודך. למה קוראים לזה מאודך? כי גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. ומאוד הוא לשון ריבוי. כשאדם רוצה להגיד על משהו שזה היה הרבה הרבה, אז הוא אומר מאוד, מאוד הרבה. המילה מאוד באה להעצים את הריבוי בצורה רחבה. ומילא, כשאומרים בכל מאודך, זה אומר שהעבודה שלך ואהבת השם שלך וההתעוררות שלך היא הרבה יותר חזקה מהרגילות שלך, הרבה יותר חזקה מהכוחות המוכרים שיש לך. וזה ההבדל בין עבודת התשובה לבין עבודה הרגילה. בעבודה הרגילה, אדם עובד את השם לפי יכולתו, לפי הרגלים שלו. תשובה מעוררת אצלו צמאון כזה וריצה כזו שזה מאוד, זה מעל היכולת שלו. הרבה יותר כדי מידתו. כי אהבת בכל לבבך ובכל נפשך, שיהודי מעורר בליבו אתה בכל לבבך, על ידי שהוא מתבונן בגדלות של הבורא. אדם שזוכה לה בכל נפשך, שהוא מקיים תורה ומצוות במחשבה, דיבור ומעשה, הוא נמשך, זה עניין של גבול, למה? הוא נמשך מהתפשטות גילוי אלוקותו השוכן מתחתונים. במה אדם מתבונן כדי להגיע לגילוי של בכל לבבך? הוא מתבונן בחיות האלוקית שמאירה בעולם, והוא מבין שכל זה זה רק זיו בלבד, ולכן יש לו השתוקקות להגיע להתחבר לבורא. אז הוא מתבונן, במה הוא מתבונן? מתבונן בגילוי ששוכן בתחתונים, בזה יש לו שייכות, בזה יש לו הבנה, שאינו אלא זיו והרע בלבד. זאת אומרת, ההתבוננות שלו ומילא ההתעוררות שלו זה רק מזיו ורק מנקודה קטנה. כמו שכתוב, ויצא כברק חיצו. אז ברק, ברק זה רק איזה הערה שיוצאת, זה לא כל הגילוי האלוקי. שאינו אלא מחשבה אחת בלבד. גם זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם ובורא את כל העולם, מה זה? מחשבה אלוקית אחת יוצרת את כל הבריאה כולה. אז המחשבה האלוקית האחת הזו זה רק זיו, זה רק הערה קטנה. כמה הערך של מחשבה אחת? כמו שכתוב, היוצר יחד ליבם. כל הלבבות של כולם, הכל בסקירה אחת. אבל דרך משל, כשם שמחשבה אחת אינה נחשבת לכלום לגבי מהותו ועצמותו של האדם. כמו אצל בני אדם להבין. אדם חשב מחשבה אחת. מה הערך של מחשבה אחת לעומת הבן אדם שיכול לחשוב בלי גבול מחשבות? אז מה הערך של מחשבה אחת? אפסי. שיכול לחשוב מחשבות אין קץ ומספר. נו, אז אותו דבר כלפי הבורא. ככה לחת כמה וכמה, שאין המחשבה זו נחשבת לכלום נגד עצמותו יתברך. הבורא כל העולם הוא מחיה וברא את הכל במחשבה אחת. אז איזה ערך יש לעולם? עדיין ואפס. אז החיות האלוקית שמחיה את כל העולם עד לרגע זה ממש, זה הכל מזיו אחד, זה במחשבה אחת. זה משהו מאוד מצומצם. כי אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא חולי. כי הרי הבורא לא נעשה בו שום שינוי מלפני הבריאה לאחר הבריאה. למה לא נעשה שינוי? הרי יש עולם כזה גדול, אבל מה זה העולם? זה אפסי. ואני הווי לא שניתי. ואומר את זה בצורה פשוטה, הוא אומר ככה, כל ימות העולם הזה, קח את כל הששת אלפים שנה של העולם, ועולם הבא, קח כל החיים הרוחניים של העולם הבא, וגן עדן התחתון, והעליון, ימות המשיח, ותחיית המתים, קח את כל משך הזמן והדרגות, אינו נחשב אצלו אלא כרגע קטן. זה הכל כמו רגע אחד. זאת אומרת, כל זה אצלנו, זה אלפי שנים וריבוי דרגות, אצלנו כנבראים, אבל ביחס אל הבורא, וכל זה ככלום, כמו שכתוב במקום אחר. במילא, אז יהודי שמתבונן בזה ומתעורר בכל לבבך, כל העבודה שלו זה בהתעסקות עם הזיו, התעסקות עם הנקודה הקטנה. גם בנשמה שלו, איזה חלק בנשמה שלו מתעוררת לזה? החלק הקטן של הנשמה, כמו שאומר מיד. וזוהי עבודת ניצוץ הנשמה המתפשט ומתלבש בגוף הגשמי. גם איזה חלק של הנשמה שלו מתעורר בזה? הניצוץ של הנשמה. כי מה נמצא בתוך הגוף, איזה חלק של הנשמה? כי לא כל הנשמה כולה מתלבשת בתוך הגוף. הנשמה העיקר נשארה למעלה. מה שמתלבש בתוך הגוף זה רק ניצוץ והערה ממנה בלבד. אבל ועיקרה בשורשה נשאר למעלה בבחינת מקיף. אז במילא אותו חלק של הנשמה שלך שמתבונן בגדולת השם זה רק הניצוץ של הנשמה. יוצא שהניצוץ של הנשמה מתבונן במה? בניצוץ של האלוקות. אז ההתעסקות, בדיוק, אז ההתעסקות היא בקמצוץ שלך ובקמצוץ שלו. אז זה נקרא, אז זה לא בכל מאודיך. כי בכל מאודיך, מה זה נקרא מאודיך? מאוד זה בלי גבול. אז כל העבודה הזו זה לא יכול לחשב בכל מאודיך, כי זה התעסקות בניצוץ בלבד. והניצוץ המתפשט למטה, אותו ניצוץ של הנשמה שנמצא בגוף, שהוא המתבונן, נקרא רגל לגבי בחינה העליונה של למעלה, שנקרא בחינת ראש. החלק העיקרי של הנשמה שנשאר למעלה הוא הראש, והחלק שנמצא פה למטה הוא הרגל. אז עם הרגל של הנשמה, שזה החלק הקטן, אתה מתבונן בניצוץ ובזיו האלוקי. זה הכל בכל לבבך ובכל נפשך. אבל שאין כן בחינת בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל מאודיך זה משהו אחר לגמרי. זה עם כל העוצמה של הנשמה, בכל העוצמה של הבורא. היא בחינת עבודת עיקר הנשמה. בכל מאודיך, מי פה פעיל, לא הניצוץ של הנשמה, לא הרגל של הנשמה, אלא בחינת הראש שבה, החלק העיקרי של הנשמה, שהוא מתגלה, מגיע אדם לבכל מאודיך, והיינו ביטול הנפש במציאות ממש, להשתפך חלכי קביה ממש, והנפש משתוקקת להידבק בבורא, ואז במילא במה הוא רוצה להידבק? לא בזיו, אלא מצד מהותו ועצמותו, באין סוף, שהוא רם וניסה לאין קץ, ולא שייך עליו לאמור מצד עצמו, לא ממלא כל עלמין, ולא סובב כל עלמין, שאינו בגדר עלמין כלל. יוצא שבכל לבבך ובכל נפשך זה התעסקות של הניצוץ בזיו. בכל מודך זה התעסקות של הראש של הנשמה בעצמות של הבורא. והנה הזוכה לבחינת אהבה רבה ועצומה כזו. מי זוכה לכזו אהבה גדולה? הוא הבעל תשובה. למה לבעל תשובה זה מגיע? כי להיות שהיה בהיפוך, הוא היה בתוך הרע, הוא היה בתוך השלילה, והייתה נפשו בארץ יה ועייף, הנפש שלו הייתה במדבר שומם, ויובש, יובש מרוחניות, ויזקו אל הוויה, ואף על פי כן, הוא לא החליט שהוא רוצה לשקוע בחושך, אלא מתוך החושך הוא זועק ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לצאת מזה, רוצה להתקרב אליך. אזי, כשאדם קופץ מתוך החושך לאור, אז יתרון האור מתוך החושך, אז למה הוא מגיע? לאינסוף. אזי התגלה אהבה רבה ועצומה כזו, להיות בקלות נפשו ממש. וזהו, זה גם מה שמרומז בפסוק, ופרו יקריב. מסופר בתורה שאחרי שעם ישראל יצא ממצרים, היה בדרך לים, אז התורה מספרת, ופרו יקריב. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב, ופרו קרב. מה זה פרו יקריב? את מי הוא יקריב? ואמרו רבותינו ז"ל, שיקריב את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. כשהיהודים רואים שפרו רודף אחריהם, אז הם התעוררו, ריבונו של עולם, מה עושים? אז יוצא שהפרו מעורר אותנו, ופרו יקריב. וזה מה שהוא אומר, החושך של החוטא מעורר לו צמאון, אז הפרו שבו מעורר לו צמאון, הוא מגיע להיות בעל תשובה, זה נקרא, ופרו יקריב. ולכן נקראת בחינת אהבה זו מאוד, לכן זה נקרא מאוד, מאודיך, כי מה זה מאוד? בלי גבול. כמאמר הזל, חזל אומרים שביום שישי של בריאת העולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה את כל הבריאה, והנה טוב מאוד. אומרים חזל, מה זה והנה טוב מאוד? זאת אומרים חזל ככה, והנה טוב, זה מלאך החיים. מאוד, זה מלאך המוות. הקדוש ברוך הוא אומר, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? זה המלאך המוות. מה הוא טוב מאוד? כי המוות גורם לאדם תשוקה, אז הוא מגיע להיות טוב מאוד. דווקא מתוך הירידה הוא נהיה טוב מאוד. שעל די זה יתרבה ויתגדל תשוקת אהבה ביתר שאת ויתר עוז, ויוסיף אומץ דביקותו. על פי זה הוא מסביר את הפסוק שאומר בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אם אתה נמצא בשמאל, שמאלו תחת לראשי, זה מעורר אותך וימינו תחבקני. כמו שאומרים, הירידה מעוררת לך את הצמאון וההתעלות. וזהו, שמאלו תחת לראשי. שעל ידי בחינת שמאל דוחה, שהיה בו מתחילה, בהתחלה הוא היה בשמאל, והשמאל דחה אותו כלפי מטה, על כן ירום ראש, זה מרומם אותו, דווקא מעלה אותו למעלה, הוא מתנסה בבחינת עבודת הראש של הנשמה, אז הוא מתחיל לעבוד עם הראש של הנשמה, ולא אדם שהוא עובד את השם באופן הרגיל, הוא עובד עם הרגל של הנשמה. אבל אדם שהיה בשמאל, והוא מתעורר, פתאום מאיפה בא להתעוררות הזו? מהראש של הנשמה. וזהו עניין מעלת הזהב על הכסף. אני אזכר בלקוטי אמרים, התניא מוסבר, שעבדת השם של כסף, זה עבדת השם רגילה, אבל זהב זה מי שנמצא בשמאל ובחושך ומתעורר, זה זהב. זה נקרא שמאל לא תחת לראשי, זה מעורר. אחרי שיש התעוררות כזו גדולה, נו מה עכשיו הוא צריך לעשות עם זה, איך הוא פורט את זה למעשה? וימינו תחבקני. מה זה וימינו תחבקני? והבחינת שוב שאחר זה, אחרי שהיה לו רצו כזה גדול ותשוקה כל כך גדולה, מבחינת וימינו תחבקני. מסיים את המאמר ומסביר מה זה וימינו תחבקני. שימינו הם תורה ומצוות. תורה ומצוות נקרא ימין. מבחינת חסד, ימין זה חסד, או מים. תורה כתוב נמשלה למים, כמו מים שיורדים מגבוה לנמוך, ככה תורה ירדה מלמעלה למטה. זה חסד, זה ימין. שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מה זה תחבקני? והם מחבקים את האדם. התורה והמצוות תופסים. עכשיו חיבוק יכול להיות לו שתי מצבים. יש חיבוק שמבטא אהבה. יש חיבוק שמבטא שמירה. אתה רואה מישהו הולך ליפול, אתה תופס אותו, מחבק אותו חזק, שהוא לא ייפול. התורה והמצוות מחבקת אותנו ושומרת עליהם. כמו שהוא מסביר מיד. כדרך שמחבק האדם את חברו מאחוריו, ואינו מניחו ליפול. למה התורה והמצוות נקרא חיבוק מאחור? ככה דרך משל התורה והמצוות, הם יורדים לבחינת אחוריים. התורה והמצוות ירדו לאחור. מה זה לאחור? ירדו לדברים גשמיים. אתה רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להחזיק תפילין מבימה. אתה צריך להחזיק ציצית מצמר. כל מצווה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לתפוס משהו גשמי. משהו גשמי נקרא אחוריים. הקדוש ברוך הוא תופס אותך מאחור, אבל זה מה שתופס אותך, וזה החיבוק, זה וימינו תחבקני. כך, על דרך משל התורה והמצוות הם יורדים לבחינת אחוריים. להתלבש בעניינים גשמיים. לאחז את האדם שלא ייפול כשפונה אחר התפילה לעסקיו. בזמן התפילה היית בהתעוררות. אחרי התפילה אתה הולך לכל העניינים שלך, אתה יכול במפגש שלך עם כל העולם חלילה להימשך ולהיגרר, אז יש לך תורה ומצוות ששומרים עליך, שכל דבר גשמי שאתה מתעסק איתו, אתה מתעסק עם כסף, תהפוך את זה למצוות צדקה. אתה מתעסק עם כל דבר, תראה איך אתה יכול להפוך את זה לטוב, זה נקרא החיבוק הזה. ויסור מרע ועשה טוב. והם יורדים ממקום גבוה. התורה והמצוות באים ממקום מאוד גבוה, זה ימין, זה חסד, וזה מחבק את האדם. מביא דוגמה, מה זה נקרא, זה בא ממקום גבוה. אבל ציצית, ציצית גשמית, זה קבלת עול מלכות שמיים. וארבע פרשיות של תפילין, הם כנגד חוכמה ובינה וחסד וגבורה של הקדוש ברוך הוא. איפה רואים שארבע פרשיות של תפילין זה, 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 זה חוכמה ובינה וחסד וגבורה? זה מסביר. פרשה ראשונה שכתוב בתוך התפילין זה קדש לי כל בכור, זה רמז לחוכמה. פרשה שנייה כתוב כי היא שלחה בינך, מה זאת? שהוא עניין התבוננות. נקיים על השאלה, כששואלים זה כבר בינה, התבוננות. פרשת שמה זה חסד, למה? מפורש בה, ואהבת. פרשת ויהיה עם שומה זה גבורה, למה? מפורש בה, ישמרו לכם. אז רואים שארבעת הפרשיות זה גילויים מאוד גדולים. זה החסד והגבורה של הבורא התלבש לך בתוך הפרשיות הללו, זה מחבק אותך. וזה, לזה אומרים מה שקדישנו במצוותיו. המצוות מקדשים אותנו, מרוממים אותנו. וזהו, זה גם מרומז, כתוב, והר סיני ישן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. אז הפסוק הזה מתאר בדיוק את העניין הזה של הבריחה של האדם מתוך החושך והחיבוק האלוקי שיורד אליו. איפה רואים את זה בפסוק הזה? מתחיל מהחלק הראשון. מה זה בהר סיני? והר סיני אמרו הזל, הזל אומרים מה זה הר סיני? למה קוראים לסיני, למילה סיני, בשם הזה סיני? סיני זה מלשון סינה. סינה למי? אומרים חזל שירדה סינה לעקום. יש סינה? הגויים סונים אותנו. אבל הוא אומר גם כאן הפוך, שאנחנו סונים את הרע. הר סיני זה הבריחה מהחושך. זה הסור מרע. שהוא בחינת הרע. שעל זה נאמר תכלית סינה סניתים ומואס ברע. הר סיני קודם כל תברח מהחושך. זה כמו בעל תשובה. הר סיני. איך הגעת לזה שאחרי זה התחברת? נמשך. מפני כי ירד עליו. כי ירד השם עליו. מה זה ירד השם עליו? שירד והמשיך למטה. הקדוש ברוך הוא נמשך אליך לעולם, לגשמי, באש. כמו שכתוב, מימינו אש דת למו. והוא לחול על ראש רשעים. זאת אומרת, אתה היית ברע, אתה היית בשמאל, היית בחושך. התעורר לך סיני, סינה לרע, ואז נמשך לך, וימינו תחבקני, ירד עליו השם באש. כמו שכתוב, מימינו אש דת למו. הימינו תחבקני. כי ימז דונג מפני אש יובדו. כמו שאש שורף את כל הדונג, נמס, אותו דבר הקליפות, נמסים מהתורה והמצוות שיהודי לא מקיים. ועל דרך זה הם כל המצוות. כל המצוות זה אותו רעיון. לחבק אותך, להעיר לך את האש, ובמילא להמיס את, את הרע שזה הסיני. כל המצוות אין בסור מרע, ואין בעשה ובעשה טוב. גם אם זה מצוות של סור מרע או מצוות של עשה טוב, יש לזה את אותו מטרה. וצדקה כנגד כולם. מצוות צדקה זה כנגד כולם, כי היא פועלת יותר מכל המצוות את העניין הזה. כי צדקה תרומם גוי. הצדקה כתוב ומרוממת אותך. החיבוק שאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא כשהוא נותן צדקה, זה יותר מכל המצוות כולם. להיות בבחינת חיבוק ולא, שלא ייפרד ולא ישוב אחור. מצוות צדקה פשוט פועלת על האדם, עוטפת אותו, שומרת עליו, הוא יודע להעריך שהכסף שהוא מרוויח, הוא צריך לתת מזה לקדוש ברוך הוא, זה שומר עליו שהוא לא ייפול. רק להיות עם הפנים בפנים, כמו שכתוב, יאר השם פנה ואליך. כמו שכתוב במקום אחר. וזה מה שהוא מסיים בחצי מילה ממש, זה מה שמרומז בפרשתנו, שמדברים על המחצית השקל. אז כתוב, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. מה הרמז כאן? כלומר, אשר יפקד ויחסר. מה זה בפקוד? בפקוד זה לא רק מלשון מפקד ומניין. מפקד זה גם יכול להיות מלשון חיסרון. מפקד. מפקד זה מישהו שחסר. אז מתי שבפקוד אותם, שיש לבן אדם חיסרון, פגם האות שלהם, אדם פגם, אדם חטא, הוא נפל, אתה רוצה עכשיו להתרומם? אז ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. אז התיקון הוא על ידי צדקה. בכלל מצוות זה החיבוק ששומר עליך. אם יש לאדם נפילה ופגם, שמאלו, אז וימינו תחבקני. אבל בפרשת השבוע כתוב, ונתנו איש כופר נפשו שזה צדקה, שעל ידי זה מקשר ומעלה נפשו להוויה. ואין מה שכתוב במקום אחר על פסוק, שאו את ראש לגולגלותם.